אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב.
קומת ביניים עם רותם ישראל ואמיר ברוז.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קומת ביניים, הפודקאסט שמכנס תחת קורת גג אחת את עולם ועדי הבתים וניהול בתים משותפים בישראל וכל מה שיש ביניהם. כרגיל אני שמחה להגיד שלום לאמיר ברוז, מנכ"ל ובעלים של ברוז, המרכז לביטוח בתים משותפים. אהלן, מה העניינים?
שלום רותם, בסדר גמור.
אנחנו היום נדבר, אני, אתה יודע, בדרך לפה, לפני הפרק, כל הזמן שרתי, מה להיות? מכיר את השיר? זה השיר שרץ לי בראש עד שהגעתי לפרק. ואנחנו עוסקים פה לא מעט במסב ועד בית, ולאט לאט אני מגלה שממש, אפשר להגיד, 30-40 אחוזים ממסב ועד הבית, עסוקים בדבר הזה שנקרא מעלית, שלכאורה לכולנו נראה כמו דבר ש... אוקיי, שגרתי, מעלית, לפעמים מתקלקלת, צריך סדר, הכל בסדר. אבל בסוף זה עולם מאוד מאוד יקר, 30-40 אחוזים ממסיבת בית. למה?
אוקיי, אז אני אנסה קצת לתת לך תיאור של המצב בישראל דרך...
אנלוגיה.
דרך תיאור מצב של בניין חדש.
כן.
אוקיי, אנחנו קונים דירה, נכנסים למגדל חדש. והוועד לא מחליט איזה מעלית תהיה בבניין. היזם החליט. היזם החליט שהוא בוחר את קונה, או שינדלר, או אלקטרה, או טיסנקרופ, או מיצובישי.
אוקיי.
ואנחנו
כוועד מקבלים את זה כנדוניה.
אנחנו מקבלים את זה כנדוניה.
אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו מקבלים כנדוניה את חברת המעליות, אנחנו גם מקבלים את החוקים שלהם. אנחנו מקבלים את הדרישות תשלום מהם לחוזה שירות. יש חוק שמחייב כל בניין עם מעליות, קשור בחוזה שירות עם חברת מעליות. עכשיו, אין לנו אפשרות ללכת לחברה אחרת. אז בוא נקביל את זה למצב שאנחנו קונים רכב חדש.
אוקיי.
ואנחנו לא מחליטים איזה רכב אנחנו נקנה.
הולכים לחברה, אומרים לכם, בבקשה, קחו את הטויוטה.
אנחנו הולכים לחברה, אומרים, אנחנו רוצים רכב, אני מקווה שיצא מה שאני רוצה, אבל מה שיוצא אני מרוצה. ולא רק מה שיוצא אני מרוצה, עכשיו כותבים לך כמה אתה צריך לשלם כל חודש, וכל פעם שמתקלקלת המעלית, אתה לא יכול ללכת לאיזה מוסך שאתה רוצה לתקן. יש רק מוסך אחד בתל אביב, שזה המוסך של, שזה בעצם העובדים של אותה חברת מעליות, רק הם מתקנים ובתעריף שהם קובעים.
מה זה, אבל ידיי כבולות? זאת אומרת, אני לא, כאילו הידיים שלי כבולות בעניין הזה, אני מול חברה אחת? זה יש לזה שם, זה מונופול.
כן, אז זה אחת הסיבות שיוקר המחיה פה מאוד מאוד גדול, וכן, כן, אין לך יותר מדי אופציות, ובדיוק בשביל זה אנחנו מארחים פה מומחה.
בדיוק, אנחנו רוצים להגיד שלום לשרון ברדה, שמאי מומחה מעליות, ראש ענף מעליות ושינוע. שלום שרון.
שלום רותם.
אז קודם כל תודה רבה שהגעת לפודקאסט ולאולפן שלנו. זה באמת ככה? זאת אומרת, במעליות חדשות, בניינים חדשים, בוא נגיד שש קומות ומעלה, זה ככה? אני מקבלת נדוניה מהיזם ולכי תתמודדי?
לאו דווקא שש קומות ומעלה, היום גם בשלוש קומות יש מעליות. לכאורה כן, לא בכל המצבים, ואני אגיד לך את זה, היום בכל הבניינים המפוארים יותר, בהם יש מספר מעליות בבניין, היזם רוצה לעשות רושם של מחירה לצרכנים שלו, ומתקינים מערכת שנקראת Destination, בעברית פיקוד יעדים, מסך בחוץ, בו הלקוח בוחר לאיזה קומה הוא הולך.
לוחץ את המספר, ואז אופ, הוא מקבל לאיזה מעלית ללכת.
בדיוק, בדיוק, וזה גם מה שלכאורה קושר אותו לחברה, מערכת היא מערכת סגורה. נכון להיום, אין תחרות בדסטיניישן, אין תחרות, אלא אם כן...
יש חברה אחת כזאת?
יש, לכל חברה שאיתה היזם מתקשר, זאת היא החברה, שיטה, מה שנקרא, הוא התחתן.
סליחה, זה כמו ברכב. יבואן של מזדה, הוא היחידי שמביא מזדה לישראל. אז רק לו יש גישה למחשב של מזדה. אוקיי, וכל חברת מעליות מייבאת מותג לישראל.
אז זה בהכרח, רגע, אני, בכל צרכני, זה בהכרח אומר שחברה יכולה מול בעלי הדירות לעשות קצת מה שבא לה מבחינת מחירים. לגבות מחיר גבוה על אותו דמי שירות, להגיד שתיקון של, לא יודעת מה, משהו שהלך, עולה פיקס מחיר כזה ואין מה לעשות. אני טועה?
לא, לכאורה את לא טועה. זה בדיוק זה. ולכן אנשים שוועד הבית, שהוא תמים ולא מבין, וסך הכל רוצה שהדיירים שלו יעלו לבית, לא יותר מזה, יעלו לבית בביטחה, נדרש לשלם בדיוק את זה, או לחילופין, למנות יועץ, יועץ מעליות, זה הזרוע המקצועית שלו.
שזה מה שאתה עושה.
זה מה שאני עושה, כן. יש מספר יועצים בשוק היום שנותנים ייעוץ, מרביתם הם מעליתנים מוסמכים שלב ג' שזה הפרקטיקה, זה אנשים שיש להם חברות מעליות או לחילופין בכירים מאוד בחברות המעליות, מכירים את התחום, מכירים מחירים, ואז...
ואז מה? עצם זה, אוקיי, נגיד אני ועד בית עם מעלית חדשה, תכף אולי תסביר את ההבדל, כי במעליות ישנות זה לא הסיפור.
נכון, במעליות ישנות זה לא הסיפור בכלל, נכון.
אתה יודע מה, אולי ניגע בזה עכשיו, למה לא אגב?
כי במעליות ישנות, בוא נגיד, עד לפני עשור,
כן.
מעליות ישנות היום, אחרי המערכות מאוד פשוטות, הכל פתוח, ניתן להביא את כל החלקי חילוף, והשוק פתוח, אחרי השנה הראשונה, אתה יכול לבחור איזה נותן שירות שאתה רוצה, יש תחרות מאוד מאוד גדולה, מה שפעם היו גובים 1,000 ו-1,500 שקל לחודש מוועד הבית, היום יכול להיות גם 500-600 שקל, מה שלא קיים במערכות דסטיניישן.
אז זה במעליות ישנות. אני חוזרת רגע למעליות החדשות. ועד בית, אוקיי, עכשיו אמרנו מול יזם שבחר את החברה, אתה מול החברה הזאת, ואתה לא יודע מה לעשות. אותו ועד בית פונה אליך שתהיה היועץ שלהם. איך אתה, מה אתה מייעץ להם? זאת אומרת, מה ועד בית יכול לעשות? איזה פתרונות יש לו מול חברת המעליות?
לגבי המחיר עצמו, אז יש הנחות ליועצים בגלל כמות המעליות שהם בודקים ברמת מדינה, לא ברמת בניין ספציפי. אבל יחד עם זאת, אנחנו בודקים את מחיר השוק, כמה עולה. חברת מעליות הרי מוגבלת במחירת החלק בהתאם לתקנות במדינת ישראל. יש הממונה להגנת הצרכן, אי אפשר לרשום כל מחיר שאתה רוצה, חלק מייבוא, במכפלה של 3.7, אם אני לא טועה בדבר. אז אי אפשר לרשום מה שאתה רוצה. יחד עם זאת, צריך לדעת אם החלק הזה באמת הלך. עכשיו, יש חלק שהוא מכלול. חברות המעליות מאוד אוהבות לעשות את מה שנקרא את הדרך הקלה. לפתוח שני ברגים, להחליף הכל ולהגיד, אוקיי,
שבעד
הבית ישלם.
לא, אני אפרש את זה לדוגמה מהחיים. הלך כפתור. החברה רוצה להחליף את כל הבוכנה שיושבת בתוכו, כל הכפתור.
הלוח.
את כל הלוח היחידה שיושבת מגיעה עם הכפתור.
למה?
בדיוק, למה?
למה?
כי זה פשוט קל. פשוט קל. לא צריך להסתבך, לא צריך שעות עבודה, זה פשוט קל. יחד עם
זה
זאת.
זה גם פשוט יקר.
ויש הרבה רווח מזה. בדיוק. בוודאי, יש הרבה רווח מזה. אבל כאשר אתה הולך ויורד לפרט ובודק את הדברים, מסתבר שאיך שאמיר אמר, כפתור, אז זה לא כפתור, לחצן בשפה, ואפשר להחליף אותו, והוא
אפשר
יעלה...
אפשר אבל להתעקש על זה מולם?
בוודאי,
להגיד להם, חבר'ה, זה רק כפתור?
בוודאי, בוודאי, כן. חברות המעליות משתפות עם אנשים מקצוע, ברור, הן משתפות פעולה, במרבית המקרים הכל עובר חלק. יש מקרים, יש חברות ספציפיות, לא נעלה אותם פה כרגע, אבל שמתעקשות להחליף הכל מהכל, ואז צריך ועד
גם
הבית...
גם מולך? גם מול איש מקצוע?
גם מול איש מקצוע, כן. אבל אז ועד הבית צריך לשקול את הנושא של להחליף את כל המערכת.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. יש אופציה כזאת? אנחנו עכשיו נתקלים בחברת מעליות, אין. לא באה לקראתנו, מעלה מחירים, מייקרת לי את כל החילוף של משהו קטן שהתקלקל בלוח שלם. יש אופציה בבניין להחליף את כל החברה עצמה?
התשובה היא כן, העלות מאוד מאוד יקרה, כן. מאוד יקרה, ולכן צריך לבחון אותה בעניין של תשלומים, בעניין של אחריות, בעניין של הוזלת מחיר השירות, אבל לא לרוץ להחליף.
כן.
אם סך הכל המוצר הוא מוצר טוב, אין תקלות ויש משהו נקודתי, אז צריך להגיע לאיזשהו הסדר עם חברת המעליות, אבל עוד פעם, לבדוק שאכן זה החלק שנפגע ולא לשלם סתם. ויש המון המון כאלה מקרים של לשלם סתם. אנחנו רואים את זה ביום יום,
כן,
בהמון
חוסר
בניינים
ידע גם.
בוודאי, יש היום בשוק חוסר ידע גדול מאוד, מהסיבה שחברות המעליות היצרניות, בונות כמות גדולה מאוד, מעל 1,000 מעליות בשנה.
וואו.
לכל חברה, והיא לא מצליחה לייצר טכנאים שטפלו באלף האלה, ולכן מעמיסים על הטכנאים הקיימים כמות גדולה. מה שיוצר שטכנאי מחזיק כמות כפולה או משולשת לנורמה, ואז אין לו זמן לא לטפל בתקלות, לא לעשות טיפולים בזמן, ובטח ובטח לא לרדת לפרט ולהסתכל, ואז מה שאפשר זה להחליף את הכל.
כן, כי זה קל, כמו שאמרת.
יש עומס בעבודה, מחבים שריפות.
כן, בדיוק. מה רוב הפניות שמגיעות אליך? האם זה גם בדרך כלל בחוכמה בדיעבד? זאת אומרת, אחרי שכבר שולם או נעשה נזק ורוצים למנוע את הפעם הבאה, מה רוב הפניות שפונים אליך?
רוב הפניות שפונים אליי זה תקלות. לקוח השקיע כסף, ועדיין עשה שיפוץ, ועדיין יש לו המון המון תקלות. המון המון תקלות. יש הרבה מקרים, בהם יש תקלה במכלול מסוים. חברת המעליות החליטה להתחיל במכלול אחר, mm-hmm. כי ועד הבית אמר להם כסף לעשות את הכל. אז התחילו ממה שנוח להם, קל להם וזמין להם על המדף. ובפועל עדיין ממשיכות התקלות. זו שיטה של, לצערי, של מחירות, ש מה שנקרא הפרה החולבת, ובסוף חוזרים ומגלים מה צריך להחליף באמת.
כן, את התקלה האמיתית באמת.
נכון.
תגיד, אמיר, כחברת ביטוח, כמה מהתביעות הביטוחיות או כיסויים ביטוחיים מתעסקים בבעיות של מעליות?
התביעות הגדולות?
כן.
זה קשור למעליות. בעיקר נזקי שריפה, שפורצת שריפה בבניין ומעלית נפגעת, ובעיקר בנזקי הצפה, או שערה סופה, שיש לנו, אני רוצה להגיד רק 4 ימי חורף בשנה, אבל יש לנו יותר מ4 ימים.
נכון.
יש לנו איזושהי תקופה שפתאום און ואוף, יש ימים שיורדת כמות ממטרים מאוד גדולה ברצף,
כן.
ומערכות הביוב של העירייה לא יכולות להכיל את, את הכמות הזאת שיורדת, ואז הרחובות,
כן. מוצפים.
מתחילים להיות בהצפות, ואז זה מתחיל להיכנס לחניונים תת-קרקעיים.
כמובן שזה זורק אותי מיד לסיפור מ-2020, אותם ימי חורף מטורפים, שבאמת ירדו כמויות גשם בתל אביב בזמן, פרק זמן מאוד מאוד קצר, ואסון המעלית, שבני הזוג דין שושנה וסתיו הררי שם, לצערנו הרב, מצאו את מותם בזמן שהם ירדו במעלית, רצו בעצם להוציא את האוטו מהחניון, כי היה סכנת הצפה בחניון.
התחילו לדווח שצריך להוציא את הרכבים, כי המים מתחילים לעלות בחניון, הם לא תיארו לעצמם שמים כבר גלשו לתוך הפיר של המעלית.
ומה, הביאו לקצר, הם נתקעו במעלית.
הם פשוט נתקעו במעלית, ומפה זה באמת דבר הוביל לדבר, וזה פשוט היה מלכודת מוות שם.
כן, מלכודת מוות מפחידה מאוד. כמה, שרון, באמת ענייני הצפות ומים, זה אחת הסכנות, נקרא לזה, הכי גדולות בכל הנוגע למעליות?
בוודאי, יש המון. כמומחה שעושה כמעט לכל חברות הביטוח בישראל חוות דעת, יש המון נזקי מים למעליות, לאו דווקא בחורף. גם מברז כיבוי שפתחו אותו, גם ממשחק של ילדים שפתחו או זרקו כדור לספרינקלר והתפוצץ, וגם מהמנקה שנשפך לו עד לי.
אני מעריך, כי אנחנו פשוט רואים את הכמויות אצלנו,
כן.
יותר מ-1,000 נזקי מים למעלית בשנה.
וואו.
אני מדבר איתך על כל השוק, של כל חברות המעליות בכל הבניינים. זה אירוע שכיח, כמו ששרון ציין, מספרינקלר, שהגיעה חברת הובלה ולא שמו לב ונתנו מכה, וברגע שספרינקלר מתחיל לעבוד, המאזינים יכולים להיכנס לאתר שלנו ולחפש בלוג ויראו סרטונים. אתה ממש רואה סרטון,
כן.
שמגיע המוביל, מוביל איזושהי ספה, הוא בכלל לא מודע לזה של הספרינקלר, הוא נותן מכה לספרינקלר, הוא מתחיל להיכנס לפאניקה, בערך אחרי דקה את רואה אותו בורח ונעלם, כאילו זה לא הוא, ואף אחד לא נמצא שם חוץ מהווידאו שמתעד את זה, ואת רואה פרץ של זרם מים מטורף.
שמהר מאוד מוצא דרך כל המעלית.
מהר מאוד זה מגיע למעליות, ומהמעליות זה יורד מטה. יש לנו נזקים של מקרים של מנקים, שמתעצלים ללכת ולמלא את הדלי למטה מהקומת קרקע, פותחים את בלובי בקומתי את זרנוק כיבוי אש, ממלאים איתו את הציוד שלהם שהם רוצים, וסוגרים בצורה לא בטיחותית את
הברז,
את הברז כיבוי אש, ואז הברז הזה, כי יש המון לחץ בצנרת כיבוי אש, בכל המערכת הסגורה הזאת, פתאום באמצע הלילה הוא פשוט מתפרק, וואו. יוצא החוצה, אף אחד לא נמצא, וזה מציף, יש לנו כל כך הרבה נזקים וסיפורים, מרחבים שפוגעים יש לי סיפור באמת הזוי ואמיתי, שקרה בגבעת שמואל, מבוטח שלנו, שרכב נכנס לחניון תת-קרקעי, זה קורה המון, אני יכול, יש לי סרטונים שמתעדים את האירוע, לא אחד כזה וגם לא עשרה, ובעלי רכב, בעיקר בעלי מקצוע שמגיעים לתת שירות בבתים משותפים, לא שמים לב לגובה המקסימלי שבכל חניון כתוב שמאפשר את הכניסה אליו, והוא או שהוא שומע מוזיקה או שהוא בטלפון, נוסע ב-50-60 כמה שלו ונכנס, ובגבעת שמואל הם תמיד פוגעים או בצנרת העליונה או לפעמים גם ממש בתקרה. והוא פגע בתקרה.
אוקיי.
ומעל התקרה של החניון תת-קרקעי היה קאנטרי.
וואי.
ובדיוק היה שם בריכה.
אוי ואבוי.
והוא פגע בצורה כל כך קשה בתחתית של הבריכה, שזה היה התקרה של החניון. אנחנו מדברים על אלפי קוב מים שיצאו, הציפו רכבים, הציפו מעליות.
הבריכה?
הבריכה התרוקנה.
לתוך החניון?
כן.
יואו.
זאת אומרת, הסיפורים הם סרט. מסיפורים הזויים, ועד, כמו ששרון אומר, מנקה שהחליטה שאת המים שהיא עכשיו צריכה לאסוף, לא עם סמרטוט ולשחות לתוך הדלי, אפשר להכניס לתוך הפיר של המעלית.
של המעלה, בחורים, בחריצים.
נכון,
אז תאמרת. שרון, המעליות החדשות רגישות יותר למים?
מאוד. מאוד, מאוד, מאוד.
כלומר, זה גם יכול להיות כמות קטנה של מים שתביא לנזק רב?
בדיוק. המעליות החדשות הן בערך שליש מעלות שלהם, שליש מעלות של מעלית ישנה. בזמנו היית קונה מעלית, היא הייתה עולה 600-700 אלף שקל, בבניין קטן של 6 קומות. היום מעלית כזאת היא 6 קומות חדשה, יכולה לעלות 200 אלף שקל, 250 אלף. אף אחד לא מפסיד כסף בזה, פשוט מורידים את האיכות, המון המון כרטיסים, בלי ציפוי, עם מאוד מאוד רגישים, שלא בקופסאות, ואז מה שקורה, טיפה מים, אופ, הלך הכרטיס, הגרוע ביותר, היום המערכות הן נקראות בשפה המקצועית תקשורת טורית, ובדיוק כפי שמבינים, הכל בטור, ואז שנפגע בקרקע, יכול להיפגע גם בקומה 6, ברגע שיש קצר, הוא משדר אוטומטית עד לוח הפיקוד את כל הכרטיסים קדימה. לא תמיד זה קורה, אבל יש מקרים כאלה שזה קורה, ואז צריך להחליף את הכל.
וואו.
הנזק בדרך כלל, מאות אלפי שקלים.
וואו.
היום במעליות...
כמה זמן לוקח לסדר, אגב? כמה זמן הבניין יכול להתקע בלי מעלית באירוע כזה?
עוד פעם, לסדר זה קל, כן. יחסית. יחסית זה קל, למה? כי היום זה הכל פלאגים, זה לא צריך מברג, הכל מתחבר צ'יק צ'ק, אבל מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד יקר, בלי שום קשר, אחרי הצפת מים צריך לפחות יומיים שלושה, שהמעלית תתייבש, טכנאי לא ייגע במים שיש שם מתח, ולכן איך שמייבשים אותו, אחרי האירוע הזה, באים, עושים מערכת נזקים, ומחליפים את הציוד.
פה אנחנו נכנסים הביטוח לאירוע.
בדיוק.
ויש, נכון. וזה משהו שאני כן רוצה להעלות פה בפרק, יש פער בין הכיסוי הביטוחי שוועדי בתים רוכשים במדינת ישראל, לעומת הדרישה של חברות המעליות.
אוקיי.
ואני אסביר את זה
את הפער.
בצורה מאוד פשוטה. המדיניות של מרבית חברות המעליות זה, כל חלק שנגע בו מים, אפילו טיפה, הם דורשים להחליף אותו חדש.
גם אם לא נגע, בחלק מהמקרים.
זה משהו אחר, זה שמקבלים הצעת מחיר, וחלק מהמקרים, לפעמים את רואה מקרים של חלקים מקומה 5, כשהנזילה היא במינוס 2.
ענק.
אבל נשים את זה בצד.
שיטת מצליח שכזו, כן.
בוא נלך למצב שחברות המעליות הוגנות ישרות, ורושמות רק באמת החלקים שנפגעו במים, למרות שכמו ששרון אומר, זה גם לא המצב, וגם... שכיח שיש הרבה חלקים שבכלל לא קשורים לאירוע.
אוקיי.
אבל כן חלקים שקשורים לאירוע שקיבלו טיפה מים, חברת הביטוח לא מאשרת להחליף אותם. כמו שאת יודעת, אם רכב עבר איזושהי הצפה, לא מיד מחליפים את כל החלקים.
נכון.
רק מה שבאמת התקלקל.
נכון.
ומצד אחד, לוועד הבית יש את הכיסוי להחזיר את המצב לקדמותו. מה שהתקלקל, מחליפים, בטיחותית. אין בכלל
שאלה.
משחקים עם הדבר הזה. מעליתן יוצא לבדוק את המעלית, הוא בודק חלק-חלק, ומה שטיפה מזייף, אוקיי. טיפה יש ספק, אין ספק.
אז מחליפים. מה ועד הבית עושה עם מה שאתם לא מכסים?
אז אנחנו בעצם מוציאים לוועד הבית בברוז, בעצם אפשרות לחזור לאירוע עד 3 שנים, נותנים אחריות על האירוע, אוקיי?
אוקיי.
שבעצם אם בעתיד, בעוד שנה, פתאום חברת המעליות אומרת, תקשיב, היה כרטיס באירוע מלפני 8 חודשים, אנחנו ביקשנו, אתה אמרת שהוא עדיין עובד, עכשיו הוא התקלקל, בוא תחליף. אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מקרים בודדים, שוליים, זאת אומרת, במרבית המקרים, חטף מים, לא עובד, זה מת, צריך להחליף.
כן.
חטף מים ועובד, לא קרה לו כלום, נגבו טיפה, שמו שמן, והכל ממשיך כרגיל כמו ברכב. בסופו של דבר, יש חלקים שלא, יש לפעמים, יש קבלים שמגיעים עם ציפוי נגד מים.
אוקיי.
עכשיו תסביר לי, איך
אין
אפשר...
אין שום סיכוי ש...
איך אפשר, עם בהגדרה הקבל, עם ציפוי נגד מים, איך אפשר לדרוש להחליף אותו? אז את יודעת, יש את המשחק הזה בין השמי, המעליתן, שבודק את זה, ופה שרון יכול לספר בעצם את החוויות שלו, כי אתה בודק מאות מעליות בשנה.
ביום יום, מספר פעמים ביום. כן, בחברות המעליות הרי שיש נזק מים, הן מסתכלות דבר ראשון באיזה חוזה הלקוח נמצא, בענף המעליות יש 2 חוזים, הראשון זה רק שירות, שהוא לא כולל חלקי חילוף, ואז פחות מעניין את חברת המעליות, הם נותנים הצעת מחיר, ומה שתאשר להם זה בסדר, ובמקרה השני יש להם חוזה מקיף, ששם מחייב אותם כלפי הלקוח שלהם בכל נושא של בלי ו... בשני החוזים, הכיסוי של נזק מים לא קיים, וזה בסדר וואו. גמור. זה בסדר גמור, כי יש להם ביטוח שיחסה את זה.
כן.
מה עושות חברות המעליות? חברות המעליות אומרות, חבר'ה, יש נזק מים, גם מעלית בת 6, 8 או 10, יש בלי. חבל שנוציא מהכיס שלנו. יש ביטוח, עכשיו ביטוח ישלם.
תפעיל את הביטוח.
בדיוק. ואז מוציאים הצעות מחיר גם על חלק שיש לו בלי, והוא לא נפגע מהמים, אבל יש לו בלי, אז... יאללה, יש מי שישלם.
זה שיטת מצליח שכזו?
בדיוק ככה. בדיוק ככה. מעט מאוד מהמקרים, מה שכתוב בהצעת מחיר, זה בדיוק מה שיש בפועל. חברת מעליות אחת שאני מכיר, שמאוד מאוד הוגנת, שאני מגיע לכל אירוע שלה, מה שנקרא, זה בדיוק מה שיש, אבל... אחת בסדומה שנקרא.
וואו.
יש אחת כזאת, אי אפשר לעלות שמות, אבל כן. זה מה שקורה לצערנו.
ושוב, אתה יכול לעזור באירוע כזה.
בוודאי.
אתה, אם תייעץ לוועד בית, אתה יכול להגיד, חבר'ה, פה שימה לכם סליחה על הביטוי, הוואנטה, זה סתם חלק בלוי, הוא לא נפגע במים, תדרשו להוריד את זה.
בדיוק, בדיוק. או לחילופין של חברת המעליות, בתוקף ההסכם שיש לה,
כן.
תחליף את זה על חשבונה, סתם אני אתן לך דוגמה, משלשום, באמת שלשום, בניין משרדים, קיבל מים מקומה 2 כלפי מטה, בניין גבוה, וכאן דרך אגב יאמר לזכותם של ברוז, אני אומר פה ברמת הסוכנות, שברוז היושר שלהם הוא once, גם כלפי הלקוח, גם כלפי המבטחת. במקרה שקיבלתי טלפון מסוכנת, בסוכנות מאוד גדולה, שאומרת לי, תקשיב, חברת המעליות אמרה, עד קומה 12, כל התצוגות הלכו. אני אומר לה, אבל התצוגות הן בחוץ, על השיש, גם אם היה נשפח מים, מקומה 12 הם לא הלכים, לא יכולים להגיע לשם. זה חברת המעליות אמרה, אני רוצה שתאשר את זה. ברור שלא אישרנו, והיא קיבלה סרטונים בדיוק, מה הלך ומה קרה ומה זה.
התקפלו?
הפניתי אותנו למבטחת. אני לא מתעסק בצד המשפטי, רק בצד המקצועי, אבל בוודאי ובוודאי לא מגיע לה.
שרון, יש לנו דקה אחרונה.
בבקשה.
והפרק הזה הסתיים בפינה שאנחנו קוראים לה תיבת התלונות, אבל בגדול זה תיבת הסיפורים שלנו, כי יש לך סיפור מעלית שמאזיננו וצופנו חייבים לשמוע. קח אותנו לזה.
כן, בוודאי, בוודאי. לפני כשבוע שלחנו, קיבלנו פנייה מאיזה לקוח שרוצה לבדוק... חדר המעלית ולהצטרף למאגר לקוחות. שלחנו טכנאי לשם, הגיע הטכנאי, פותח את הדלת, הוא רואה מספרה.
מספרה? בתוך,
מספרה בדיוק, מספרה, כיסא ספר, פן, מספריים, על הבמה של המנוע, על הבמה של המנוע, מכונות, תספורת, מדהים, מדהים.
איך מספרה. זה, איך יכול להיות?
בדיוק
המנוע
ככה.
של המעלית המנ... ומסביבו מספרה?
בדיוק, המנוע של המעלית, אפילו השקע של לוח הפיקוד שימש לפן. זה...
אני, יש לי רק שאלה אחת, מי מסתפר... מסתפרת במספרה כזאת?
אני ראיתי את הסרטון ששרון שלח על המספרה הזאת, ואני דבר אחד צד את עיניי שם, הבחור תלה גיטרה על יד המראה. זאת אומרת, הוא השקיע, הוא עשה ממש מקום יפה.
כן, ושם שם ספוטים וזה, ממש.
שאתה חושב שאתה רואה הכל גם אחרי שנים במקצוע, זה מה שקורה. טוב, אנחנו מסיימים עוד פרק של קומת ביניים. בעיקר מה שאנחנו מבינים, חברת מעליות בבניין שלכם, גם אם הן מעליות חדשות, זו לא גזרת גורל. אפשר לקחת מומחה שמי כמו שרון שיעזור, אפשר להתמודד עם זה אחרת. מקסימום מצלצלים בפעמון של המעלית, הכל מסתדר, נכון?
או שמתקשרים לברוז
להתייעץ. בדיוק, הכי טוב. אמיר ברוז, תודה לך שהיית איתי. שרון ברדה, תודה שהגעת לפודקאסט שלנו, קומת ביניים. אנחנו מסיימים את הפרק הזה, נודה למפיק הפודקאסט אבי בליקי, לצלם שלנו דניאל רוטמן, לטכנאי גיא סנדלר. נשתמע, ניפגש בפרק הבא.
קומת ביניים.